טוב, שלום לכולם. אנחנו נלמד היום על לשון הרע לתועלת, ובעזרת השם נשלים את הדברים ונרחיב ללשון הרע בתוך המשפחה בפעם הבאה. הדין הזה של לשון הרע לתועלת יש לו מקורות בכמה מקומות בדברי הפוסקים. תסתכלו במקור הראשון כאן, דברי רבינו יונה. אומר רבינו יונה, דע כי בדברים שבין אדם לחברו, כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת ועונת דברים, יכול לספר הדברים לבני אדם. גם היחיד אשר יראה יגיד, כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנא האמת. כלומר, מותר להגיד דברים רעים, להגיד לשון הרע. למה? כדי לעזור לבני אדם, לעזור לאשר אשם לו. אתה רואה מישהו שאתה שומע שהוא הולך לגנוב מהחבר שלו, הוא הולך לרמות אותו, אתה שומע מישהו שהולך לעשות שותפות עם החבר שלו, ואתה יודע שהבן אדם הזה לא ישר. הוא הולך לעשות עכשיו שותפות עם החבר שלו ביזנס, ואתה מכיר אותו, אתה יודע, הוא לא ישר, הוא גנב מאנשים אחרים. הוא כבר הפיל בפח 20 אנשים שעשו איתו שותפות במהלך השנים, ואתה מכיר אותו טוב. גדלת איתו, ואתה יודע בדיוק, ואתה רואה אותו הולך לעשות שותפות עם עוד מישהו. במקרה כזה, הוא אומר, מותר לך להגיד. והראיה, והנה, אמרה התורה שיעיד עד אחד בבית דין על תביעת ממון לחייב את הנתבע שבועה. כלומר, כשאדם עד מעיד בבית דין, זה לא עדות ממש. עדות רגילה, ברור שצריך להעיד, כי זה משהו אחר, זה דין מיוחד של תורה, שאתה לוקח אחרי זה את הגנב, אתה רוצח, כזה, אתה מעניש אותו על פי זה. עד אחד אין לו דין של עדות. ועל פי עד אחד אתה לא יכול להעניש באנשים הרגילים של התורה, אבל למרות זאת יש דין שעד אחד בא לבית דין, וצריך להסביר את המשמעות של עד אחד שבא לבית דין. אבל מזה שעד אחד בא לבית דין, לומד רבינו יונה שהדבר הזה גם נאמר לגבי לשון הרע. הוא בא לבית דין להעיד, כי יש כאן לשון הרע לתועלת, ולכן כל אדם יכול להגיד לשון הרע לתועלת.
הוא מדבר בלשון עבר, אומר לאשר
אשם
לו, לא...
זאת שאלה על מה בדיוק הוא מדבר, אבל לכאורה גם בלשון עבר הוא מדבר על מישהו שאפשר לתקן כאן משהו. יכול להיות, אבל מישהו לקח ממך, אז אתה מודיע לו, הוא עשה לך, ואז אתה יכול אולי להצליח לקחת ממנו, אבל לכאורה מדובר על דבר של תיקון. ואנחנו נביא עוד מקור ששם הדברים יותר בורים. המקור השני, הגמרא בשבועות למתת עמוד ב', אומרת הגמרא, ואם אמר הרייני נשבע, העומדים שם אומרים זה לזה, סורנה מעל העולי האנשים הרשעים האלה. כלומר, יש לנו שני שותפים שעשו איזה עסק ביניהם, ויש עכשיו ויכוח שאחד אומר, תשמע, מה שאתה עשית לי זה לא בסדר, אתה גנבת כסף, אתה... והוא אומר, לא עשיתי, ולא עשיתי, הוא אומר, לא, אני לא מאמין לך, והוא משביע אותו. גורם לו להישבע. אומרת הגמרא, כשהם נשבעים, עומדים ואומרים, סורנה מעל העולי האנשים הרשעים האלה. שואלת הגמרא, אבי שלמה, הודק המשתבה, קאי ואיסורה. אותו אחד שנשבע, הוא יכול להיות שהוא עושה איסור באמת. אולי הוא עכשיו נשבע בשבועה שהיא לא בסדר, אולי זה ממש שבועת שקר, הוא באמת אולי לא בסדר. אלא הוא דקמש בלעמי, כלומר, הצד השני, השותף, שהוא לא נשבע, זה שגורם לו להישבע, למה הוא נחשב רשע, אסור נע מעל העולה האנשים הרשעים, למה הבעיה איתו? צריך להזיר את זה שנשבע ולהגיד לו, תיזהר, לא להישבע לשקר, למה השני שלא נשבע בכלל בבעיה, השותף שלא האמין ורצה שהוא יישבע. אומרת הגמרא, כדתניא רבי שמעון בן טרפון אומר, שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שחלה שבועה על שניהם. מה זה אומר? אומר רש"י, חלה על שניהם ששניהם נענשים בה, שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן, ובאו לידי חילול השם. אומר רש"י, לא דקדק למסור ממונו ביד נאמן, ובאו לידי חילול השם. אתה גם לא בסדר, כי אם היית מוסר את ממונך, אם היית שותף עם מישהו שהיית יודע שהוא ישר ונאמן, היית מאמין לו. אם הוא היה אומר לך שקרה משהו לכסף, היית מאמין, לא היית צריך להשביע אותו. זה שאתה משביע אותו, זה סימן שהוא לא נאמן בעיניך. מה הטענה שיש לנו כלפיך?
למה
עשית שותפות עסק עם בן אדם שלא נאמן בעיניך? מה אפשר ללמוד מהדבר הזה?
שאפשר לשמוע מאנשים אחרים.
שאפשר לברר איך בן אדם יכול לדעת אם הבן אדם השני נאמן או לא נאמן. איך הוא יכול לדעת? הוא מכיר את כל העולם, את כל הפרטים, איך הוא יכול לדעת? אנחנו באים בטענה לבן אדם ואומרים לו, עשית שותפות, לא בדקת אם יש את השותפות, לא בדקת אם יש לך עסק, היית צריך לבדוק את זה. כלומר, אנחנו מבינים מכאן שמותר ואולי אפילו צריך לברר פרטים על אדם שאתה הולך לעשות איתו עסק, שותפות, לברר עם מי יש לך עסק. אותו דבר ודאי לגבי שידוך, צריך לברר פרטים. אז כאן יש לנו מקור שמותר ואולי אפילו צריך לומר לשון הרע לתועלת. והדבר הזה דורש מאיתנו ברור והבנה. למה שיהיה מותר לומר לשון הרע לתועלת? והדבר הזה הוא מורכב, היה מקום להאריך בו הרבה, ואני ממש אומר את הדברים בקצרה. האם אנחנו נתיר לבן אדם לאכול מאכלות אסורות לתועלת? הוא אומר, תשמע, זה מאוד חשוב לי, זה יגרום לי, אם אני אוכל את הדבר הזה אני אצליח להתרכז במבחן עכשיו. אני יודע שהאוכל כאן לא קשר, אני נמצא באוניברסיטה בארצות הברית, אבל זה יעזור לי להצליח במבחן. לא יודע, נחלל שבת לתועלת? למה שאנחנו נתיר לומר לשון הרע לתועלת? והדבר הזה עוד יותר קשה, כי החפץ חיים, תסתכלו בעמוד הבא במקור, לא, עוד רגע נראה, עוד רגע, אבל החפץ חיים, אני לא כתבתי אותו, בכלל א' ו' אומר שאפנים אדם יפסיד פרנסתו, לא ידבר לשון הרע, אפנים זה יגרום לו להפסד של פרנסה. ולכאורה אפשר להבין שהסיבה שמותר להגיד לשון הרע לתועלת זה בגלל שאומנם אנחנו אומרים לשון הרע על פלוני, אבל אנחנו אומרים את זה כדי להציל מישהו אחר שהוא הולך להזיק לו. לשון הרע לתועלת זה אומר שאני אומר לשון הרע על רובן, כי אני יודע שרובן הולך לפגוע בשמעון.
אבל מקבל תועלת של עצמו.
כן, אבל זה תועלת שלא סתם אתה שומע לשון הרע. זה לא אדם שסתם אומר לשון הרע. יש כאן עכשיו באמת בעיה. יש כאן לשון הרע על מישהו. אבל מצד שני, יש כאן עוד בן אדם שנפגע. כלומר, זה לא סתם שאתה רוצה להגיד לשון הרע. להגיד לשון הרע סתם ככה זה לא בסדר. אבל כשיש לך אחד מול השני, יש לך שני אנשים. אם תאמר לשון הרע, במקום רובן, מי זה רובן? רובן זה הגרוע. אם תאמר לשון הרע, אז רובן ייפגע ושימון לא ייפגע. אם לא תאמר לשון הרע, רובן לא ייפגע ושימון ייפגע. כלומר, סתם ככה להגיד לשון הרע על רובן זה לא בסדר, אבל כשזה עומד מול פגיעה בשימון, אולי במקרה כזה יתירו, כי יש כאן בן אדם שנפגע. אז למה שאתה תשמור על הכבוד של זה ותפגע במישהו אחר? אולי להפך, אם יש כאן בן אדם שהוא לא בסדר, במקרה כזה עדיף שתאמר עליו לשון הרע ותציל מישהו שהולך להיפגע.
אבל אני מדבר מבחינת המקבלת לשון הרע.
תראה, אתה צודק מצד המקבל.
הוא עצמו נגד הרשע,
אבל גם בזה אולי זה בסדר, כי גם זה שמקבל לשון הרע, אם הוא סתם שומע לשון הרע זה בעיה, אבל אם מדובר על לשון הרע שמישהו הולך לפגוע בו, אין סיבה להגיד שלא תוכל להציל את עצמך יחסית לשני. אתה לא סתם שומע לשון הרע. הוא שומע לשון הרע כדי לא להיפגע, אז כמו שאתה יכול להציל אחרים, אולי אפילו אתה קודם, חייך קודמים לחיי חברך, מהבחינה הזו. יכול להיות שאפשר להסביר בעוד דרך. תכף נבין למה כל כך חשוב לי להבין את הטעם של לשון הרע לתועלת. תכף נבין שיוצאות מזה הלכות משמעותיות. יכול להיות שאפשר להבין את הדבר בצורה אחרת. תסתכלו ברמב״ם, בעמוד השני, וחובל ומזיק. פרק ה' הלכה א', אומר הרמב״ם, אסור לחבול, לאדם לחבול, בין בעצמו בין בחברו. ולא החובל בלבד, אלא כל המכה אדם כשר מישראל, בן קטן, בן גדול, בן איש, בן אישה, דרך ניציון, הרי זה עובר ולא תעשה. ויש עוד מקומות שאפשר לראות את זה ברמב״ם. הרמב״ם מתיר להקות. מתי הוא מתיר להקות? אם זה לא דרך ניציון. זאת אומרת, אם אתה מכה סתם ככה מתוך מריבה או סתם כדי לנצח בן אדם, זה לא בסדר. אבל אם אתה למשל נותן לו מכה כדי לחנך אותו, כמו מורים מעם ישראל בדורותיו, חוץ מהדור שלנו שמשרד החינוך יתפוס דבר כזה לשים אותו בכלא, אבל כל הדורות אנחנו יודעים היה חוסך שבטו שונא בנו, היו נותנים קצת מכות. אם זה טוב או לא טוב יש מקום לדון. היום אנחנו מבינים שהרבה פעמים יותר טוב בלי מכות, ובטח לא עם מכות שאנשים נותנים מכות אלימות, אבל יודעים, יש סיפורים על מאות שנים בחיידר שהיו מכים חגורה, ויש פה אנשים שיכולים לספר סיפורים כל מיני דברים על המקל הקטן והבינוני והגדול שהיה מלמד, יש פה אנשים שיש להם, אז היו מכים. עכשיו שם אם אדם מכה, הוא נותן מכה, או באבא נותן מכה חלשה לילד, נותן מכה לא סתם, הוא נותן מכה לצורך חינוך. לפי הרמב״ם אין לזה איסור, כי האיסור הוא דרך ניציון. אבל אם זה לא סתם לתת מכות, אז יהיה בסדר. עכשיו, איך הדבר הזה עובר? למה הדבר הזה הוא לא בעייתי? מהדברים האלה נראה מהרמב״ם שהתורה בכלל לא אסרה לתת מכות כשזה לא דרך ניציון. כלומר, כל מה שהתורה אסרה במכות, כשאדם נותן מכות כדי להכות בן אדם, המטרה שלך זה להרביץ לו, זה האיסור של התורה. אבל אם המטרה שלך זה לעזור או לעשות משהו אחר לטובה, זה דבר שהתורה בכלל לא אסרה. לענייננו, יכול להיות שלשון הרע לתועלת מותר, לא בגלל שזה לשון הרע, אבל כנגד זה עומד מישהו אחר שנפגע, אז זה אחד מול השני ולכן מותר לך לדבר. יכול להיות שלשון הרע לתועלת לא מוגדר בכלל כלשון הרע. כל האיסור של לשון הרע, כשיש לך מגמה של רע, כשיש לך מגמה לדבר דברים רעים, זה האיסור של לשון הרע. אבל אם המטרה שלך היא טובה, אתה רוצה כאן להציל, אתה רוצה לעזור, המטרה שלך היא בכלל לא רעה, אולי הדבר הזה לא מוגדר בכלל כלשון הרע, וזה הבסיס להיתר הזה של לשון הרע לתועלת. הבסיס הוא שכיוון שמגמתך לתועלת, הדבר הזה הוא לא לשון הרע בכלל. ולהבנות האלה יש כמה וכמה השלכות, אבל בואו נראה את ההשלכה הראשונה. נחזור לעמוד הראשון. אומר החפץ חיים, אך מה מאוד צריך להיזהר ביתר זה שלשון הרע לתועלת, שלא יחזרו פה כל הפרטים הנ"ל בתחילת הסימן, כי אם לא יזהר בשמירה יתרה בקל יוכל להילחד בפח היצר, להיות מבעלי לשון הרע דאורייתא על ידי היתר הנ"ל. אומר חפץ חיים, תיזהר, יש כאן היתר של לשון הרע לתועלת, אבל אם לא תעמוד בתנאים אתה יכול ממש לעבור איסור תורה, תיזהר. ומטעם זה אחזור בכלל לפירוש כל הפרטים הנ"ל במעט נופח. כללן של דברים בקיצור כך הוא: אחר שידע שחברו לא שב עדיין מהעניין ההוא, והוא מכוון לתועלת, כאשר ביארנו מותר לספח באופן שלא יחסרו אלו הפרטים. וצחיים אומר, הדבר המרכזי של לשון הרע לתועלת של היתר, והוא מכוון לתועלת. מה המגמה שלך? מה הכוונה? האם באמת יש לך כוונה לתועלת? או שאתה אולי אתה נהנה, סוף סוף יש לך תירוץ אמיתי כדי לדבר לשון הרע על מישהו שכל כך הרבה שנים אתה מחכה לדבר על לשון הרע, אבל אתה כזה צדיק, אז אתה לא עושה את זה. עכשיו יש תירוץ, עכשיו יש סיבה. אומר החפץ חיים, צריך שתהיה מגמה לתועלת, והחפץ חיים חוזר על זה עוד פעם בכללים עצמם, בפרט החמישי. אומר החפץ חיים, בכללים פה, בפרט החמישי, שיכוון לתועלת, והוא העיקר שעליו סובב כל היתר הזה. כלומר, כל היתר סובב על זה שיש לך מגמה לתועלת. ולמה זה כל כך חשוב? לפי ההבנה השנייה שאמרנו זה ברור. לפי ההבנה הראשונה, אז אפשר להגיד, תשמע, תתכוון לתועלת, לא תתכוון, זה לא כל כך חשוב. בסופו של דבר, כשדיברת לשון הרע, אמנם פגעת ברובן, אבל ניצלת את שמעון, אז יהיה בסדר, לפי הבנה, כי לפגוע ברובן זה לא בסדר, אבל לפגוע ברובן כדי להציל את שמעון זה כן בסדר. זאת ההבנה הראשונה. אבל לפי ההבנה השנייה, כל הסיבה ליתר זה בגלל שכוונתך לתועלת, ואז בכלל לא לשון הרע. אבל לפי ההבנה השנייה, אין דבר כזה, לא היינו מתירים, תפסיד הפרנסה שלך, אנחנו לא נתיר לך לדבר לשון הרע. לא מתירים. למה אנחנו מתירים לשון הרע לתועלת? כי זה בכלל לא לשון הרע. אבל אם אתה התכוונת לרוע, אז זה כן לשון הרע. כי כל הרעיון כאן הוא שכוונתך טובה זה לא לשון הרע. והדבר הזה מאוד מאוד חשוב בהרבה דברים. בוא ניקח עיתונאי. עיתונאי שהוא אומר הרבה לשון הרע. יכול להגיד הרבה לשון הרע. מה המטרה שלו? האם המטרה שלו זה לעזור לעולם? הוא מנסה לראות איך הוא יודע ועוזר לזה, והוא יודע אם הוא מפרסם את זה, אז אנשים לא יעשו יותר פשע. או שהמטרה שלו... כן, או נגיד אחרת, למצוא את הסקופ. מה זה סקופ? למצוא את הסקופ, הוא רוצה, מחר יגידו, הוא, העיתונאי הזה והזה, הוא מצא את הזה, ויראינו אותו בטלוויזיה, וכולם ידברו עליו, שהוא, מה המטרה שלך? ואולי, אני לא יודע אם נספיק, אני לא יודע אם נספיק, אבל צריך פעם להקדיש שהוא נפרד ללשון הרע בעיתונות ובתקשורת, שמאוד חשוב שגם אנשים דתיים יהיו חלק מהעיתונות והתקשורת. אבל צריך לדעת שעיתונאי דתי, יש לו כללים. יש לו כללים, ויכול להיות שיהיו דברים שהוא לא יפרסם, או שהוא יחכה כמה ימים, למרות שהוא יפסיד רייטינג וזה, והוא יפסיד את הסקופ, ואולי מישהו יתפוס את הסקופ, כי הוא רוצה לפרסם באמת לתועלת, והוא יודע שעכשיו זה יגרום נזק, ואולי עוד כמה ימים זה יותר טוב, ואולי יוכל לברר יותר עוד כמה ימים. זה מאוד מורכב. מה הכוונה שלך? מה המגמה? אז זה הכלל המרכזי בלשון הרע לתועלת. עכשיו בואו נעבור ונראה את שאר הפרטים. הפרט הראשון, אומר החפץ חיים, שיראה זה הדבר בעצמו ולא על ידי שמיעה מאחרים. שאגם שבאמת יש לו, היה לו הזק בענייניו, מי יודע אם הוא המזיקו. אומר החפץ חיים, אתה צריך לראות בעצמך. כדי להגיד לשון הרע לתועלת, אתה צריך לראות בעצמך. אם לא ראית בעצמך, אסור לך לומר לשון הרע לתועלת. אנחנו קוראים את הכלל הזה של חפץ חיים, ואנחנו אומרים, אם זה ככה, קברת את הכל. מסכימים איתי? כמה דברים בעולם הזה אתה יודע מראייה אישית שראית? יכול להיות שיהיה דברים שבמקרה ראית ממש. רוב המידע שלנו הוא לא מראייה. נכון? רוב המידע אנחנו יודעים. שמענו מזה שהוא אמרנו, תשמע, בן אדם הזה לא אמין. שמענו מהאישה הזאת, מהאיש הזה שעשה את זה, ככה יודעים דברים. אבל לראות בעיניים שלנו, מעט מאוד דברים ראינו בעיניים. ואז יכול, אז זה עוקר את הכל. אז מה עושים לשון הרע לתועלת?
שראית, או שאתה יכול להבין מתוך משהו, נגיד שקרה לך עדיין, אבל זה הבנה מתוך משהו.
אולי זה גם בסדר, אבל שזה משהו ישיר אליך, והרבה מאוד דברים שלנו לא בדיוק ישירים אלינו. אנחנו יודעים שיש מישהו, שאנחנו יודעים מכל מיני סיבות שהוא לא בן אדם ישר, שואלים אותך כל מיני דברים, יש הרבה דברים שאתה לא יודע ממש בצורה ישירה. אתה יודע כי שמעת, כי אתה, שאלה מה אתה עושה עם דברים כאלה. צריך לדעת שדברי החפץ חיים, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. חפץ חיים כתב ספר שיש בו לפעמים דברים שהשלמות בהערות של באר מים חיים, שזה הערות החפץ חיים במקום אחר או בצורות אחרות. לפעמים כשאדם קורא רק על הסדר ולא קורא את כל המערכת, יש דברים שאמורים להיות משובשים אצלו. ובהקשר הזה יש תוספת מאוד חשובה של החפץ חיים ובאר מים חיים, תסתכלו בלא כאן, זה במקום אחר, ברכילות ת' במקור 6. ואומר החפץ חיים, דלכאורה די בזה אפילו אם רק שמע מאחרים, הוא ראי על הדבר ממה שאמור בנידה סמך א' עמוד א', מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח כאילו הרגן ותיקו הראש, ותיק הראש מאמר זה שם לדינה וכולי. כלומר הגמרא שם מדברת על ישמעאל, סוף דברי הימים שם, גדליה וישמעאל, והגמרא שם מאשימה שהיה צריך להגיד את החשש, את החשש לרצח, את החשש ששמע מיונתן בן קרח, יוחנן בן קרח,
למרות שהוא לא ידע בעצמו.
הוא לא ידע בעצמו מה קרה שם, בסיפור שם בסוף דברי הימים.
הוא לא ידע, הוא יודע שהוא שמע מיוחנן בן קרח, זה דברים שהוא שמע בשמועה. למרות זאת, הוא היה צריך להגיד אותם. זאת אומרת, מהגמרא הזאת יוצא, שגם אם אתה לא יודע בצורה ישירה, אלא שמעת משמועה, שגם אז מותר לך להגיד, לשון הרע לתועלת, למרות ששם לא היה מידע ישיר. אבל אומר החפץ חיים, דבר חשוב, כי לכאורה דברי החפץ חיים סותרים זה את זה, את מה שראינו כאן. אומר החפץ חיים, דבר חשוב, אך על כל פנים נראה פשוט. ואם לא יכיר בעצמו את המשרת הזה שהוא גנב, וכיוצא בזה בכל הציורים, רק אנשים סיפרו לו כן, אף אם אמר דמותה לספר לנידון, כדי שישמור את עצמו ממנו, וכנן מכל מקום לא יספר לו סתם, דיה משמע, כאילו הוא יודע בעצמו שכן הדבר, רק יאמר, שמעתי על פלוני, כך וכך, ופנמת הדבר, על כן לחוש לך, לחוש לשמור את עצמך ממנו. אתה תיזהר, כשאתה מוסר מידע שלא ראית בעצמך, תאמר, לא ראיתי. תאמר, אני יודע כי שמעתי מפלוני, שמעתי מאלמוני. אל תיתן תחושה של ודאות כשיש לך מידע מסופק. וזה דבר מאוד חשוב, כי אנשים שמסתכלים עליך לא יודעים. הם שומעים אותך ואומרים, טוב, הוא בטח כל כך יודע את הדברים בצורה אמיתית, יש כאן משהו שברור, שיש כאן מישהו שהוא לא בסדר. אתה לא בטוח, מותר לך להגיד. לא רק דברים שראית, אבל תיזהר לא להעביר לאדם תחושה כאילו שאתה יודע יותר ממה שבאמת ראית. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, לדעת מאיפה המידע, איך אתה יודע. קשר אליי עכשיו מישהו מארצות הברית לפני כמה ימים, איזה רב אחד, שהיה שם מישהו לפני שנתיים, מישהי עוזרת בית גויה שעבדה באיזה מקום ונעלמה שם טבעת זהב, והאנשים האשימו אותה שהיא גנבה את הטבעת, וקראו למשטרה. המשטרה חקרה, המשטרה לא מצאה בדיוק ראיות על הדבר הזה, אבל המשטרה, בסדר, היה לתיק, פתחו את הסיפורים, לא עשו לה שום דבר כי לא מצאו איזה ראיות מיוחדות, אבל בכל הם פיתרו אותה, בכל האזור כולם שמעו שהעוזרת הזאת היא גנבת, אז אף אחד שם לא קיבל אותה לעבודה, והיא עזבה את האזור אחר לחפש את המקום אחר. ולמה הסיפור הגיע אליי? כי מצאו את הטבעת עכשיו, אחרי שנתיים הם מצאו את הטבעת, והם אפילו לא התקשרו אליי בשאלה הזאת. הם התקשרו אליי כי הם תבעו את הביטוח, והביטוח נתן להם כסף לטבעת חדשה, ועכשיו כשהם מצאו את הטבעת אז הם לא יודעים מה לעשות עם הביטוח, אם חייבים להחזיר לביטוח את הכסף או לא חייבים. אמרתי להם, דיברתי לביטוח כמה דקות אחרי זה, אמרתי, תשמעו, יש פה בן אדם שפגעתם בו, יש פה בן אדם, אולי לא התכוונתם, אבל פגעתם בו, ולא רק שפגעתם בו, אלא השמועה עברה, ועל זה צריך לעשות תשובה. על זה צריך לעשות תשובה, פגעתם בבן אדם. בן אדם, מסכנה, עוזרת הזאת, תראו לכם מה זה, שהיא יודעת שהיא לא גנבה, וכולם מאשימים אותה שהיא גנבה. זה ממש עצוב, נכון? עצוב, היא יודעת שהיא בסדר, היא יודעת שהיא ישרה, והיא בסדר, כולם מאשימים אותה. אני חושב על יוסף בבית הסוהר, שהצד הכי חזק של יוסף, הכי חזק שלו, זה עריות, צניעות. הוא נזהר, אשת פוטיפר, ממש נזהר. אבל כשהוא יושב בכלא, הוא יודע שכל העיתונים במצרים, מה כתוב? שיוסף שכב עם אשת פוטיפר. בדבר שהוא כל כך חזק בו. והיא יושבת שם, עכשיו, העוזר, אני לא מכיר את העוזרת הזאת, לא יודע שום דבר עליה, לא יודע. אבל יש כאן שמועות שעוברות ורצות. עכשיו, אם אדם מברר, איך אתה יודע? איך אתה יודע? האם אתה יודע שהיא גנבת? הוא אומר לך, תשמע, לא כדאי לך לקחת העוזרת הזאת כי היא גנבת. זאת אמירה אחת. יש אמירה אחרת, תשמע, אני לא יודע מה קרה. אני יודע שבבית של פלוני היא עבדה, והם טענו שהיא גנבה את הטבעת. אני לא יודע איך הם יודעים, לא יודעים. תספר את הסיפור בצורה מורכבת יותר. אל תיקח וישר תהפוך כל דבר לאמת מוחלטת. אז מותר לומר לשון הרע לתועלת, אבל לדעת בפרטים שאנשים ידעו בדיוק מאיפה הידע שלך. האם אתה יודע את זה בוודאות? האם אתה יודע כי שמעת ממישהו אחר? אז כל הפרטים האלה הם מאוד חשובים, כי זה מאפשר לנו להגיד מידע שהוא מסופק אצלנו, אבל להגיד גם לאחר שידע שגם אצלנו זה מסופק. ואז לפעמים הוא יכול לבדוק, הוא יכול לעשות דברים ולראות מה לעשות. אנחנו, כן?
אז למה החפץ חיים לא מזכיר פה? הוא כאילו אומר, ולא על ידי שמיעה מאחרים. הוא לא עושה את החילוק הזה. אם זה חילוק כל כך ברור, זה כל כך נצרך, אז למה הוא...
אני חושב, החפץ חיים כתב את זה במקום אחר. אומנם הוא כתב את זה בהערות במקום אחר, לא כאן, אבל אני חושב שהחפץ חיים כל כך רצה להיזהר, שתיזהר ולשון הרע לתועל, שלא תהפוך את זה לאיזה משהו סוחף, שכאן הוא כתב את הדברים יותר בקיצור, והוא שמח על זה שאנשים ילמדו את הדברים בצורה יותר נרחבת, ואולי ישקיעו זה, אולי לא רצה שאדם קורא את זה ככה, זה, אז הוא אולי לא ישים לב, ישר חשוב טוב, אפשר גם מאחרים, יכול להיות שבגלל זה הוא עשה את זה, אבל אתה צודק, הוא לא כתב את זה כאן, כתב את זה במקום אחר, בפועל הדבר הזה אומר שצריך ללמוד את הדברים ביחד.
אולי זה מדבר פה על שני מקרים שונים, פה הוא מדבר על בן אדם שפגעו בו, ואז הוא שמע מאחרים שהבן אדם הזה פגע בו, אז במקרה כזה הוא אומר לו אל תלך תספר, כי אולי זה לא היה, הוא באמת פגעו בו, אבל אולי זה היה מישהו אחר. פה הוא מדבר שאתה בא להזהיר מישהו מפני שלא יפגעו בו.
כן, אבל גם כאן, כמו שאנחנו נראה אחר כך, זה לא רק בדברים האלה. חפץ חיים כאן דבר על כל המקרים, על כל מקרה של לשון הרע לתועלת, וכל הפרק הזה הוא מדבר לכיוון הזה, הוא מדבר לכל המקרים בפרק הזה. להפך, הפרק הזה הוא הכי כולל, אז אני לא חושב שזה רק על הדבר הזה. מה דין הביטוח? מעניין אותך הביטוח. הביטוח, אני אמרתי להם להתקשר לחברת הביטוח, הם כבר קנו טבעת חדשה אז. אז סתם לתת כסף לביטוח, אין להם בכלל כסף, הם לא יכולים עכשיו להחזיר כסף לביטוח. אמרתי להם שיברו קודם כל מה חוקי הביטוח שם בארצות הברית, ואם לפי החוקים באמת צריך לדווח על דבר כזה, אז שיתנו להם את הטבעת הישנה או החדשה. אבל אני לא חושב שכסף הם חייבים לתת להם. עכשיו השאלה היא מה קורה אם הם מדווחים, ואז הביטוח יחייב אותם לתת כסף. שזאת שאלה אחרת שעליה צריך לבדוק, הם צריכים לחזור אליי. אמרת להם לבדוק את העניין, כן.
בכל אופן, גם אני מנסה להסביר את זה שבמקום אחר הוא כתב ככה, בטעות רצינית, כאילו כותב...
אני לא חושב, ששר חפץ חיים רצה כאן לצמצם מאוד שתיזהר. אתם יודעים, גם עכשיו כשאני אמרתי את זה, אז אני הרחבתי וסיפרתי קצת סיפור. יש דברים שאתה כותב אתרים יותר מדי בקצרה, אז אנשים יבואו לעשות טעויות. אני חושב שבכוונה הוא לא כתב את זה למעלה, הוא כתב את זה למטה. יש הרבה פעמים שהמחברים באמת ההערות, זה מה שהם באמת אולי הכי חושבים, אבל הם לא יכתבו את זה למעלה. הם יכתבו את זה הרע, כי הרע זה צריך למדנות צה ולפתוח, ומישהו שיסביר לך, ואולי לא כל אחד שקורא וישר. אני חושב שהחפץ חיים נתן כאן מגמה לצמצם את היתר, מתוך הבנה שאתה תגיע פעם להערות שם, ואז תבין את הדברים. אבל בכל אופן... יכול להיות, יכול להיות, אבל יכול להיות שלהחמיר זה יותר קל קצת מאשר להקל בהקשר.
אז הוא אומר כאילו, אוקיי, אין דבר כזה
שונה. לא, זה לא בדיוק, אבל יכול להיות שיש כאן נקודה, יכול להיות שהחפץ חיים, אני יכול להבין סיבות, אני רק אומר שצריך לדעת שיש כאן ספר מורכב, שהחפץ חיים כתב המון, אבל יש כאן משהו יותר מורכב. אנחנו ראינו בכל אופן את הפרט הראשון, בעזרת השם, בשיעור הבא, נראה את שאר הפרטים וגם נביא דוגמאות לדברים כדי שאנשים יוכלו לקבל יותר הבנה מתי מותר לדבר ואיך מותר לדבר לשון הרע לתועלת.